שלום לכם, אני עקיבא ביגמן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט אידיוטים שימושיים. הפודקאסט שלי הפעם יהיה מוקדש לחלק שני בתחקיר חרבות ברזל הגדול שאני עורך בעצם מזה שנה. אני שוחחתי עם עשרות קצינים במספר תפקידי מפתח בכל מיני גזרות שקשורות ללחימה ברצועת עזה. את הממצאים אני פרסמתי באתר מידע ואני עכשיו אשוחח איתכם בעריכות על כל הממצאים האלה. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה מתקיים בזכות תמיכה נדיבה של המנויים השותפים שלי ושל אתר מידע, שהתרומה שלהם מאפשרת לי לבצע את התחקירים האלו וגם להקליט את הפודקאסטים. אני מודה לכם מאוד על השותפות שלכם ועל התמיכה שלכם, ואני מודה במיוחד למרגלית, מירי ונווה שהצטרפו אליי בשבוע האחרון. התמיכה שלכם לא מובנת מעליה והיא חשובה לי מאוד. תחקיר כמו התחקיר מהסוג הזה, אני רוצה לומר בכנות, לא יכולתי לערוך בשום כלי תקשורת אחר שעבדתי בו בעבר. זה חייב בערך שנה של עבודה, של שיחות עם קצינים, גם אחרי השלב הראשון של המלחמה, גם תוך כדי, גם במהלך אירועים שונים ומבצעים שונים ומופעים שונים שהיו בתוך הלחימה הזאת, וגם עכשיו בחודשים האחרונים, אחרי המבצע הנוסף בג'באליה. זהו פרק זמן משמעותי מאוד לעבוד על תחקיר עיתונאי. זה החלק השני של התחקיר, החלק הראשון פורסם לפני חודשיים בערך, והוא עסק במוכנות הצבא למלחמה, והוא התבסס גם כן על עשרות שיחות עם קצינים רלוונטיים בכל מערך השדה. דבר כזה אי אפשר לעשות בשום מקום אחר חוץ מאתר מידע. להקדיש את הזמן שצריך, את המשאבים שצריך, את הפניות שצריך, בלי איזשהו לחץ שאנחנו צריכים לעלות מהדורה היום, או שצריכים לסגור עיתון בסוף השבוע, או שצריכים לרדת לדפוס מהר מהר, צריך לספק חומרים. אתר מידע זה המקום היחיד מהניסיון המקצועי שלי שמאפשר לקחת נושא אסטרטגי, להתייחס אליו בצורה רצינית, לפרק אותו בצורה שיטתית, ולעבוד עליו באינטנסיביות כמו שצריך, כדי להגיע לתוצרים רציניים ומעמיקים מהסוג הזה. אז כשאני אומר שאני מודה לכם על התמיכה ועל זה שאתם מאפשרים לי לעשות את העבודה הזאת, אני מתכוון לזה בשיא הרצינות. רק אתר מידע מאפשר לי לעשות את העבודה שאני הכי אוהב לעשות, והתמיכה שלכם היא זאת שעומדת מאחורי זה, אז בהחלט מה ששלי שלכם במלוא מובן המילה. אנחנו מיד מתחילים. אוגדה 162 בשליטה מבצעית בג'באליה. כך הודיע מפקד אוגדה 162, תת-אלוף איציק כהן, בתדרוך לכתבים. ג'באליה היא לא הג'באליה שהייתה. הרגנו בג'באליה מאות מחבלים, ועצרנו כ-500 חשודים בפעילות טרור, שחלקם לקחו חלק באירועי השביעי באוקטובר. סוף ציטוט. אם התיאור הזה נשמע לכם מוכר, זה לא מקרי. בשבוע הבא אנחנו נציין את יום השנה להצהרה הזאת, שניתנה ב-19 בדצמבר 2023, לאחר שהסתיים מה שהפך להיות קרב ג'באליה הראשון במלחמת חרבות ברזל. כמו בלופ אינסופי, צהל מוצא את עצמו נלחם שוב ושוב באותם מקומות. העונה אותה עונה, האוגדה אותה אוגדה, הלוחמים כמעט אותם לוחמים, המקום אותו מקום, והלחימה אותה הלחימה. למרות ההצהרה לפני שנה שלחימת כוחות האוגדה הביאה לפירוק היכולת הצבאית של חטיבת צפון העיר עזה, ג'באליה עדיין שורצת מחבלים, לוחמים נופלים בקרב, ושאלת תכלית המבצעים מרחפת מעל הכל. אני מצטט. לא הייתה אז הבנה של האויב הטיפול במרחב התת-קרקעי. כך אומר לנו קצין בכיר באחת מהחטיבות המתמרנות הסדירות שלוחמות ברציפות מאז פרוץ המלחמה. לדבריו, ציטוט, התייחסנו לתת-קרקע כאל מחסה של האויב, משהו שיכול להיות איום על כוחותינו, אבל לא כמרחב אסטרטגי שצריך לטפל בו באופן יסודי. סוף ציטוט. הכוחות ראו בפירים ובמנהרות משהו שצריך להיזהר ממנו ולמנוע מחבלים להשתמש בו כדי לפגוע בכוחות ולחטוף חיילים. אבל לא נעשתה פעולה שיטתית וסדורה לתאר ולהשמיד את מערך המנהרות של החמאס באזור. התוצאה הייתה שלמרות שורה של קרבות קשיים, הרג מחבלים והרס רב, החמאס השתקם במהירות באזור עד שהיה ברור שהמערכה בצפון הרצועה עוד רחוקה מסיום. כזכור, בינואר שעבר שוחררו רוב כוחות המילואים שפעלו ברצועה, תוך שהצבא מכריז על כך שהחל בשלב חדש ופחות אינטנסיבי בלחימה. זאת כחלק מתוכנית השלבים של צה"ל למערכה בעזה, שכללה שלב עצים, שבו כוחות רבים תמרנו בשטח וכבשו את צפון הרצועה, ולאחריו שלבים עצימים פחות, שכוללים פעולות בדרום הרצועה ופשיטות ממוקדות. בהתאם לתוכנית הזאת, במהלך דצמבר, כוחות אוגדה 98 החלו במתקפה על חאן יונס, כאשר ההנחה הייתה שרוב הפעולה בצפון כבר הסתיימה. אלא מה? שהשיקום המהיר של החמאס שיבש את התוכניות ואת המעבר בין השלבים. מסמכים פנימיים של צה"ל שנחשפו במידה בזמנו, תיארו את השיקום של החמאס בצפון הרצועה, שכללו בין היתר שירותים מוניציפליים והשתלטות על הסדר הציבורי. על פי המסמכים הללו, כבר בתחילת פברואר, כחודש לאחר יציאת מרבית הכוחות, נעלמו מהשטח ההפגנות נגד החמאס וביטויים אחרים של התנגדות לארגון הטרור. אחת התופעות הקשורות לכך הוא השתלטות החמאס על הסיוע ההומניטרי שהופנה לצפון הרצועה והפסקת תופעת הביזה. כך שבחודשים אלו היה כבר ברור שנדרש מבצע עצים נוסף בצפון הרצועה, כדי לטפל בבעיה הפעם מן השורש. ולכן במאי, במקביל לתחילת המתקפה על רפיח, אוגדה 98 תקפה בשנית את ג'באליה. הפעם הצרות היו יותר מתונות. אני מצטט. אנחנו במלחמה שאמרנו בהתחלה שהיא תהיה ממושכת. התחפרו כאן שנים להגנה, ולא מפרקים את זה בשבוע וגם לא בחודש. כך אמר הרמטכ"ל הרצי הלוי בביקור בחפ"ק האוגדה בשטח, והסביר, המשימה היא להרוג כמה שיותר מפקדים, כמה שיותר מחבלים, להשמיד את התשתיות. כל המכלול הזה, שעוד נשוב אליו בהמשך, אומר הרצי, יעזור לנו גם ללחוץ להביא חטופים חיים. סוף ציטוט. הלוחמים ששירתו בשלב הזה של הקרבות, מה שמכונה היום קרב ג'באליה השני, מתארים סוג אחר של לחימה, לאחר שהופקו לקחים רבים מהמערכה בח'אן יונס, כך אומר לי קצין, הם עשו ממש אוניברסיטה על זה, ופיתחו דוקטרינה של טיפול בתת הקרקע, השמדה שלו ותיאור. את זה אומר לנו מפקד פלוגה ביחידת מילואים מובחרת. הוא ממשיך, אז נכנסנו בצורה מסודרת ושיטתית וטיפלנו בזה בפעם ההיא כמו שצריך, כולל בחלקים מהאזור שלא נכנסנו אליהם בפעם הקודמת. לדבריו, הם עמדו הפעם מול התנגדות רצינית. אויב במזרח היה יחסית חלש, אבל ככל שהתקדמנו פנימה ראינו שמדובר בכוחות רציניים יותר וחזקים יותר והתחלנו לחטוף מהם. היינו מופתעים שזה מקום שבו צהל כבר בעצם היה כמה חודשים לפני כן. קצין באוגדה שהתראיין בתקשורת תיאר את הערכות החמאס במקום. זו לא הגזמה, כמעט בכל בית ומבנה שם הכינו מראש למחבלים נשק ואמצעי לחימה רבים. רקטות RPG, עמדות תצפית, קלאצ'ים ותחמושת והמון מטענים גדולים מוסלקים בתוך קירות. נדמה שצהל לא הבין עם מה יש לו עסק. באחד הדיווחים תואר כי הצבא התכונן ללחימה מול גדוד אחד של חמאס, ורק לאחר תחילת הפעולה התברר שמדובר בשלושה גדודים לפחות. בסוף מאי יודע דובר צהל כי כוחות צהל השלימו את משימתם במזרח ג'באליה. אבל כפי שאנחנו כבר יודעים היום, גם הקרב הזה לא היה סוף פסוק. היינו בהלם שמוציאים אותנו, לא הבנו למה. כך אומר לנו מפקד הפלוגה שעמו שוחחנו. היה ברור שלא סיימנו שם את הכל ושיש עוד הרבה עבודה. אמרו לנו המשך יבוא. כפי שהתברר לאחר מכן, אוגדה 98 נאלצה לצאת מהקרבות כדי להתפנות למה שנודע כמבצע ארנון. בו חולצו חטופים אל דיר אל בלח במרכז הרצועה בחסות תנועה מהירה של כוחות האוגדה. אבל ג'באליה הוזנחה בשנית. יכלו להשאיר חטיבה בג'באליה, ואז לחזור ולסיים את העבודה. עד היום אני לא מבין מה עשינו שם בעצם, אומר לנו הקצין. בשורה התחתונה, בסוף מאי צהל שוב יצא מהאזור, והחמאס חזר להשתקם. כך אומר לנו קצין שלחם בקרבות. לא פינו את האוכלוסייה, לא טיפלו בחמאס עד הסוף. אז מה חשבתם שיקרה? הפעולה כעת בג'באליה היא השלישית במספר, והפעם אומרים בצבא, זהו, פעם אחרונה ודי. פועלים לרוקן את האזור מאוכלוסייה ולסיים את העבודה שלא הסתיימה במאי. וגם הפעם עוצמת ההתנגדות של החמאס מפתיעה. אחרי שנה, האויב למד את צורת הפעולה של צהל והוא מגיב בהתאם. והשאלה היא מה צהל והממשלה רוצים בעצם להשיג. שאלת תכלית המבצעים עולה כמעט בכל שיחה גלויית לב עם קצינים ומפקדים המשרתים בעזה, בסדיר ובמילואים. אחרי שנה של פעולות התקפיות ישנה ציפייה להכרעה, להישג בר מדידה ולהבנה של נקודת הסיום של המלחמה. אבל את זה אין. התחקיר שלפניכם מבוסס על שיחות שהתקיימו בשנה האחרונה עם מספר רב של קצינים ולוחמים ששירתו בשלבים שונים של המלחמה בעזה. הפגישות התקיימו בשלל תחנות דלק ובמקומות שונים בדרום. מפקדים בכירים פינו לעצמם זמן יקר כדי לחשוף בפנינו את האמת. הציבור חייב לדעת מה קורה פה. זה משפט שחזר על עצמו בכל השיחות אלו. אחרת לא נדע גם איך להשתקם. נכנסנו לג'באליה פעם שלישית. עכשיו לשמה, מה התכלית של הפעולה הזאת? הדובר הוא קצין מטה בכיר באחת החטיבות המתמרנות שכבר הספיק לראות הכל בשנה האחרונה. השיחה עמו נפתחת בסערה, וניכר שהוא חיכה להזדמנות לחלוק את תובנותיו עם הציבור. כך הוא אומר, לדרג המטכלי יש חובה להציג תכלית אסטרטגית למבצעים. הדרג המדיני קבע הפעם, לדעתי בפעם הראשונה, מטרות ברורות מאוד למלחמה, להשמיד את החמאס ולהחזיר את החטופים. אבל הדרג המטכלי לא תרגם את זה לתכלית אסטרטגית מבצעית, כך הוא אומר. לדבריו, הדבר היה ברור כבר בתחילת המלחמה, בשיחות שהיו להם עם הרמטכ"ל הלוי ועם קצינים בכירים אחרים. כך הוא אומר, אני הבנתי משיחה שהוא אומר לנו, חבר'ה, עוד גם 3 ו-4 שנים צריך לתת פה מכות. לא האמנתי שאני שומע את זה. חשבתי שאנחנו הולכים פה להכרעה, לא להמשיך רצף בתש. על מנת להכריע, הוא מסביר לי, צריך לזהות את נקודות התורפה של האויב, את הנכסים החיוניים שלו ולפעול נגדם בעוצמה ובמהירות. אבל הבחירה באסטרטגיה של התשה מול ארגוני הטרור זה חלק מהקונספציה שהוביל אותנו עד כה. לחימת התשה עם גרילה, עם טרור, זה מה שאויב רוצה. כמה שלחימת היא יותר ארוכה, אז הוא ישחוק אותך בהישגים, בעבדות, הוא מאוד מרוצה מזה. כך הוא אומר, המפקד הזה הוא לא אחד ששותק, והוא לא אחד ששומר לעצמו את הביקורת. אלו שאלות שהוא העלה לדבריו לכל אורך הדרך, אבל הוא לא קיבל תשובות. אני תמיד שאלתי את עצמי כל הזמן, מה התכלית? היו לי על זה גם כמה וכמה פעמים ויכוחים בדיונים מול אוגדה ומפקדים שלי, כולל בצעקות. אני אומר להם, תגידו לי רגע, נהרגו לי לפני שעתיים שני חיילים. מישהו יודע להסביר לי מה התכלית? על מה הם נהרגו? מה אני יכול להסביר למשפחה שלהם? הם קידמו אותנו לניצחון? הם נהרגו בבתים שסרקנו אותם כבר 100 פעם. זה דבר שמאוד חסר לי שאין תכלית. אין משהו שאתה מבין שאם אתה עומד במשימה, עוד משימה ועוד משימה, בסופו של דבר זה יקדם מטרה אסטרטגית וזה יביא להכרעה. לא, זה לא קיים. עד כאן דבריו של אותו מפקד. התחושה שלי הייתה שהצבא מייצר מבצעים לשם המבצעים, כדי שתהיה פעילות בשטח שתיצור לחץ על חמאס שאולי יביא בסוף לעסקה. את זה אומר לנו מפקד גדוד שלחם במספר גזרות בסבבים שונים ברצועה, והוא אף נפצע באחד הקרבות. והוא מסכם, אבל בעצם אין להם מטרה אסטרטגית. בינואר הוא ועוד כ-100 מפקדי גדודים אחרים נפגשו עם הרמטכ"ל והציגו בפניו דרישה להוביל את המלחמה לניצחון. התשובה שהם קיבלו הפתיעה אותם קשות. הוא שאל אותנו, מה זה ניצחון? כך אומר לי הקצין. היינו בהלם. אין להם באופק הדמיון בכלל אפשרות של הכנעה וניצחון על החמאס. התחילו לספר לנו סיפור על פירוק ומיטוט במקום לעמוד על תוצאות ולדבר על ניצחון. לדבריו הוא שוחח גם עם אלוף פיקוד הדרום פינקלמן על העניין הזה. שאלתי אותו, איך אתה רואה את המצב עוד חצי שנה? הוא ענה לי, לא יודע. מסקנות שלו עגומות מאוד. הם מצפים שהדרג המדיני ישחרר אותם מהשאלות האלה בכך שיחתום עסקת חטופים ויסיים את המלחמה. הם בכלל לא חשבו שהמשימה שלהם היא לנצח ברמה הצבאית, כך הוא אומר. אז ג'באליה הפכה לסמל של הכשלים במלחמה, ואין פלא שהיא עולה שוב ושוב בשיחות. אני מצטט, בוא נגיד שאם חזרנו פעם שלישית עכשיו לג'באליה ונרגים לנו מטובי לוחמנו, אחרי שכבר הצהרנו כמה פעמים שחטיבת ג'באליה הוכרעה, אז כנראה שאנחנו שיקרנו לעצמנו. הדובר הוא קצין מטה בכיר המשרת גם באחת החטיבות המתמרנות שלוחמות ללא הפסקה מפרוץ המלחמה, וגם איתו השיחה נפתחת בסערה. לדבריו, בניגוד לטענות של דובר צה"ל, למעשה השכונה מעולם לא נכבשה עד הסוף. כשהיינו שם פעם ראשונה, המשימה הייתה כיבוש ותיאור המרחב, אבל בפועל אף אחד לא נכנס לג'באליה, לא נכנסו לג'באליה, רק לפעטים. במחנה הפליטים עצמו, שהוא הליבה, רגלו של חייל צה"ל לא דרכה, לא אז ולא היום. לדבריו, כאן נעוץ הכשל, והוא ממשיך. אם המלחמה הייתה כיבוש, למה עזבנו את ג'באליה? לא כבשנו. כיבוש, הרעיון זה בסוף לתאר בית בית. וזה הכשל הבסיסי של כל השלב הראשון במלחמה. הוא ממשיך, ג'באליה זה לא רק ג'באליה, זה שתי, דאוג' תופח, סג'איה, אלטטרה, זיתון, כל המקומות האלה, צהל היה בהם. כל 4 החודשים הראשונים שצהל הגדול היה בתוך עזה, היינו בכל המקומות האלה, אבל זה כאילו לא עשינו כלום. אחרי שנה וחודשיים נאלצנו לחזור חזרה לג'באליה, ועוד פעם מחבלים במקומות שכבר היינו, כבשנו, נלחמנו, מתים שם לוחמים. זה ניהול כושל ברמה הכי קשה. אני שואל למה, והוא עונה, כי הניהול של המלחמה הוא לא מקצועי. כיבוש לוקח זמן, לוקח כוחות ומשאבים, כיבוש מסתיים בתיהור מרחב. אם לא תיארת את המרחב, שזה אומר שעברת בית בית, וידעת שאין מחבלים, לא עמדת במשימה. כי אם באת לכבוש ויצאת והמחבלים חזרו, אז לא כבשת. אז אפשר להגיד עד מחר שהכרענו והכרענו והכרענו, אבל אין דבר כזה משימה להכריע, זו לא משימה צבאית מקצועית. בשביל לבצע משימה אני צריך הישג נדרש. אתה יכול להגיד לי השמדה, כיבוש, ניטרול, אני צריך משהו מדיד שאני יודע לבצע אותו. אז אין דבר כזה הישג נדרש הכרעה, זה לא מושג מקצועי. הרמטכ"ל יכול להגיד שמשימתו היא להכריע את ארגון החמאס, אבל הוא צריך להגיד אוקיי, לפרט. מה זה אומר? מה אתה רוצה ממני? אני שואל, אז אתה אומר שלא היה הישג נדרש בכלל בשלב הראשון של המלחמה? והוא עונה, היה הישג נדרש, אבל אף אחד לא התכוון לעמוד בו בפועל, כמו כיבוש ותיאור המרחב, ולא עשו את זה בעצם. עכשיו, אם אתה מגדיר לי שאני צריך לכבוש את ג'באליה, אבל לא הגעת ל-90% מג'באליה, איך אתה אומר שהכרעת? מה עשית? לא תיארת, לא כבשת, לא עשית בפועל. אפילו לא נכנסנו לרוב השטח. אז למה לקחו אותנו לשתי? למה לא סיימנו את ג'באליה אז? הבעיה לדבריו חמורה אפילו יותר, מכיוון שהשכונות בעזה מעולם לא נכבשו ולא תוארו, למחבלים תמיד היה מפלט. הוא ממשיך. מה שהיה בכל הלחימה בהתחלה זו תופעת הבלון. אתה לוחץ בבלון מצד אחד, אתה אולי חושב שאתה לוחץ, אבל האוויר עובר לצד השני ושם הוא מתנפח. וכשאתה לוחץ שוב על הצד השני, האוויר חוזר לצד הראשון. ראינו שככה עובדים המחבלים. אנחנו תוקפים בג'באליה, הם עוברים לשתי. אנחנו באים לשתי, הם חוזרים לג'באליה. וכן הלאה בכל השכונות. הבנו את זה בזמן אמת. הבנו את זה מיד. למה אמרו לנו לצאת משם? למה הפיקוד הוציא אותנו מג'באליה לפני שנגמרה העבודה? עד כאן דבריו. כל זה קרה בשלב העצים של המלחמה, שבו חלק גדול מהצבא לא פעל בעזה. מי שלחם בשלב הזה היו אוגדה 162, אוגדה 36 ואוגדה 252. עוד שתי אוגדות, 98 ו-99, שנחשבות דווקא לעילית של הצבא, ישבו בחוץ במשך חודשים ארוכים ולא עשו כלום. ישבו חטיבות שלמות, אוגדות שלמות, ישבו על התחת ולא עשו כלום. יכולנו לעשות הרבה יותר ממה שעשינו בהתחלה. סתם בזבזנו זמן יקר, והתוצאה ברורה. כך מסכם הקצין את השיחה. התסכול הזה עלה במיוחד בקרב משרתי המילואים ששוחררו בבת אחת בתחילת ינואר, בלי שלמעשה הסתיימה המלחמה. שחררו אותנו בינואר, כי מישהו החליט שצריך לשחרר את המילואים, כך אומר לנו קצין מטה בחטיבת מילואים שתמרנה בצפון הרצועה. לא עמדנו במטרה, לא השמדנו את חמאס ולא שחררנו את החטופים. כולם מבינים את זה שלא עמדנו במשימות שלנו. מה שכן, עמדנו במשימות הטקטיות שנקבעו לנו. הגענו עד לקו שהיינו מורים להגיע אליו במסגרת לוח הזמנים שנקבע. אבל זה לא מספיק. כך למשל, בחטיבה שפעלה בבית חנון לא הייתה משימה מוגדרת. אמרו לנו לתאר ולהשמיד. נכנסים, נלחמים באויב, מתארים פירים, מפוצצים מבנים, מנקים שטח. להגיד שהייתה משימה מסודרת עם הישג נדרש ולוז? לא. לא היה. לא היה יעד. אני שואל אותו, ואיך יודעים אם עמדו במשימה אם לא היה יעד? והוא נה, לא יודעים. כל מה שעשו הוא ספירת מלאי של הפירים והמנהרות שהושמדו וכדומה. בעשירי לדצמבר הסתיימה המשימה, והחטיבה יצאה. מקשה, מדוע? הוא עונה, שאלה מצוינת, לא יודע. קיבלנו פקודה לסיים. אני שואל שנית, האם עמדתם במשימה? הוא עונה לי, אם אתה לא יודע מה המשימה המוגדרת, איך אתה יכול לעמוד בה? אז אני שואל אותו, אם המשימה היא גם השמדת כוח, אז אתה יכול להגיד, לדוגמה, שמדנו 60% מהכוח, פוצצנו 60% מהפירים, עמדנו במשימה. היה משהו כזה? כשהמחט שלכם התחיל, מה הוא רצה לראות בסוף? והוא עונה לי, אתה שואל שאלה מדויקת, שאין לי עליה תשובה מדויקת. בסוף האירוע היה סיכום של כמה מטרות הושמדו, כמה יעדים החטיבה עמדה בהם וכו' וכו'. להגיד שזה המטרה או משימה שהוצגה לנו מראש? לא. מגד בחטיבה אחרת השיב לשאלה הזאת בשלולה מובהקת. לא, אני יודע שלא, לא הייתה משימה מוגדרת. הגדרה רשמית הייתה השמדת תשתיות ותיאור המרחב, אבל הוא אומר, אף אחד לא אמר לך, השמדת 80-90% מהתשתיות, וגם אם אומרים לך, אז אוקיי, מה לא השמדנו? איך אתם יודעים? אז אנחנו מרגישים שיש עוד מחבלים בשטח. אין איזו משימה מוגדרת, לא היה מודיעין, אף אחד לא אמר כמה תשתיות יש בשכונת שייח' רדואן למשל, וברגע שתסיימו את כל הדבר הזה, אז תסיימו. אנחנו לא יודעים. אז הרגשנו שעשינו עבודה מאוד חשובה ובאמת נלחמנו, היו לנו לא מעט תקלויות, לא מעט לחימה, פצועים והרוגים, אבל בסופו של דבר אני יצאתי עם תחושה של החמצה, שאפשר עוד. לדבריו, ההחלטה לשחרר את המילואים מגיעה בהפתעה. בסוף אני הייתי מאוד מתוסכל מזה שהוציאו אותנו. אמנם אנחנו 3 חודשים נלחמים ונלחמים קשה, אתה גמור, כן? אבל מצד שני אתה אומר, יש פה עוד מחבלים. לפי עדותו, גם ביום האחרון של הלחימה, כשהם בעצם בניתוק מגע ונעים לאחור, הם נתקלו עדיין באויב באזור שאמור להיות סטרילי. אני אגיד לך, שביום לפני שיצאנו, דילגנו אחור הקווים, ואז אני נכנס לבית, והיו בו 2 מטענים. אחרי זה הלכתי לעוד פינה, גם שם היו מטענים. וזה כביכול מאחוריי. אז הלכנו אל הקמן, קצין המודיעין, וראינו שלפני 4-5 ימים, הניחו לנו שם את המטענים האלה. זה כביכול שטח שעברנו אותו. מבחינתי, השטח הזה מאחוריי, הוא כבר כביכול מתואר. אבל מסתובבים שם מחבלים. נושא תפיסת השטח ותיאורו עולה שוב ושוב בשיחות עם לוחמים ומפקדים בשטח. אחד הדברים שלא הבנו, ובשלב מסוים התחלנו לדבר עליו בחמ"לים, הוא למה כל כך מעט שטח? כך אומר לנו מפקד פלוגה שעמו שוחחנו. בסוף אתה נכנס לצפון הרצועה, 2 אוגדות עושות תיגוף ונפגשות, אבל לא ניקינו את כל השטח, ואז יוצאים להפוגה, ופשוט נסוגנו, ואז היינו צריכים להיכנס בחזרה. אתה אומר, למה חוזרים? ככל הנראה הולכים לנקות את השטח, ואז אתה רואה שזה לא קורה, וזה מתעכב, ואנחנו נמצאים באותם שטחים. ואז זה לא רק זה, אלא אנחנו מקבלים משימה על שטח שכבר היינו בו. ועכשיו יש שם אויב ויש שם פירים, כי הם ניצלו את ההפוגה להתחזק. עד כאן דבריו. חוסר התכלית שבמשימות הללו הציקה לקצינים ביקורתיים עם חושים חדים. כך אומר לי קצין. אז התחלנו את הבט"ש בעצם, אבל מה קורה עם השטח שלא נוקה? אחת ההשלכות של היעדר משימה ברורה היא שביחידות שונות פירשו את המשימה באופן שונה. בעוד שחלק מהיחידות עסקו באינטנסיביות בהשמדת תשתיות וטיפול במנהרות, יחידות אחרות שיש ברשותן יותר כלי רכב משוריינים למשל, התמקדו בהגעה לנקודות מסוימות והרג מחבלים. נסעו קדימה, הגיעו ליד, הרסו בדרך ועשו בלגן, אבל בעצם לא תיארו את השטח מאחוריהם, כך מספרים לנו. במקרה אחר, המשימה הייתה להרוס מן היסוד את שכונת שג'איה, לצד הוצאת גדוד החמאס שם מקשירות, מה שנקרא בהומור תמה 36, על שם מוגדה 36. קו הבתים של השכונה שניתן לראות מהיישובים הישראלים נהרס כליל במטרה לטהר את הפרימטר ולהסיר את האיום מעל היישובים. אחד התיאורים שם הוא של מפקד האוגדה עומד בנחל עוז עם משקפת ובודק האם רואים עוד מבנים עומדים שצריך להשמיד. ציטוט, היה ברור שרוצים להשיג כאן סוג של תמונת ניצחון, אבל האם זה באמת ניצחון? וכאן אני מגיע לאחד הגילויים החשובים של התחקיר הזה. אחד הכשלים הבסיסיים הוא שצהל הגיע למלחמה בעזה בלי תוכניות מתאימות. במשך השנים שלפני המלחמה, תשומת הלב הוסטה צפונה, ואוגדות הסדירות של צהל תכננו והתאמנו למתווים בלבנון. וחמור יותר, התוכנית שכן הייתה לצהל בגזרה הזו בוטלה בזמן של יזר טולדנו היה אלוף פיקוד הרום. הייתה לנו תוכנית לכיבוש עזה שהכרנו אותה כהלכה, אבל היא בוטלה. כך אומר לנו קצין מטה באחת מחטיבות המתמרנות. התוכנית המקורית הייתה הפוכה ממה שבוצע, לא ללכת על המעטפת, נצרים, ציר החוף ואז לעבוד פנימה, אלא לרוץ דבר ראשון למרכז העיר ואז לעבוד משם החוצה. זו הייתה תוכנית טובה שיכלה גם להביא הישגים, אבל זרקו אותה לפח ונשארנו עם תוכנית מוגבלת ולא רלוונטית. כפי שנודע לנו, התוכנית שפיקוד דרום הכין לעזה הייתה למעשה פשיטות של 4 חטיבות בלבד. פחדו להכניס חיר לרצועה, אז תכננו להשתמש רק בחטיבות המשוריינות, הטנקים של 188 ו-401 והחיר הממוכן של גולני וגבעתי. כך אומר לנו אותו קצין. אבל דובר בפשיטות ונגיסות קטנות באזורים פריפיאליים בלבד. אלה באים פה, אלה באים שם, משחקים בגולות, לא משהו רציני. וכאן נחשף פרט מעניין. התוכנית הזו היא מה שהוצג לנתניהו בתחילת המלחמה, והוא היה בהלם מוחלט. עם זה באו לנתניהו אחרי השביעי באוקטובר, כי זה מה שהיה להם. אז הוא העיף אותם מכל המדרגות. הוא לא האמין שזה מה שיש לצהל להציע אחרי הטבח. הוא שלח אותם לחשוב מחדש ולבוא עם תוכניות רלוונטיות. זה לקח עוד 3 שבועות, ולכן התמרון התעכב. כך אומר לנו קצין מטה בחטיבה סדירה. כפי שראינו, גם התוכנית הזו, שלא כללה למעשה כיבוש וטור המרחב, לא מצליחה להביא להגשמת מטרות המלחמה, שמדת היכולות השלטוניות והצבאיות של החמאס. לא תרגמו את ההנחיה המדינית לפרקטיקה צבאית, הוא אומר לי. ולכן אנחנו שנה וחודשיים עם הישגים טקטיים מצוינים, אבל ברמה המערכתית, הרגשה של כלום בפיתה. מעבר לתוכניות המבצעיות, צהל לא היה מוכן לחזית הדרומית גם ברמה הטקטית הבסיסית ביותר. 3 שנים אחורה אנחנו לא התעסקנו בעזה. הוציאו אותנו בכלל מהגזרה. לא ידענו בכלל מה השינויים אצל האויב, מה המודיעין. ידענו הכל על הצפון, על הערכות חיזבאללה, על תורת הלחימה שלו, אבל נוצר פער דרמטי ביחס לעזה. כך מספרים לנו באחת החטיבות הלוחמות. כתוצאה מכך, חטיבות נכנסו לעזה בלי מודיעין רלוונטי לתמרון. היה מודיעין סיכולי של חיל אוויר על מטרות, מפקדות, מאגרי אמל"ח וכדומה, אבל לא היה מודיעין לתמרון, על מערבים, עמדות, מטענים וכדומה, כך אומרים לי. לדבריהם, הדבר גרם להתנהלות מתוך פחד. היו איומים על מטענים ועל מכשולים וצרות אחרות, אבל זה לא היה מדויק. כל המפה הייתה אדומה וכולם רדו מפחד. לא רצו להכניס את החיר פנימה ברגל, חששו שיעלו על מטענים ויהיו עשרות הרוגים, לא היו מוכנים. חוסר המוכנות הזו השפיע על כל השלבים הראשונים במלחמה. כך אומר לי אותו מפקד, גם כשעשו בסוף את הדבר הזה, אז לא באמת התכוננו לזה כמו שצריך. לא ידעו מה צריך לעשות, לא ידענו להגיד איפה יש תת קרקע ואיפה לא. לא התעסקנו כמעט בתת קרקע, כי לא היו מספיק יכולות, לא מספיק ידע. לא היו אמצעים, לא היו משאבים, לא ידעו לעשות את זה. גם אנחנו לא ידענו מה מחפשים בעצם, אפילו ברמת הטכניקה, איפה לחפש, איך זה נראה. בצפון כולנו ידענו, אבל פה לא ידענו כלום, לא ידענו מה לחפש. סוף ציטוט. כך בכל השלב הראשון של המלחמה, כוחות פועלים בשטח בלי לכבוש ולתאר אותו, משאירים מאחוריהם תשתיות תת-קרקעיות רבות ומחמיצים את ההזדמנות החד פעמית שיצרו תנאי פתיחת המלחמה. ואני מצטט, זה המחיר של חוסר המוכנות והזלזול שלנו באויב. גם כשתקפנו בכל הכוח, פספסנו בגדול. לקראת שחרור המילואים בסוף השלב הראשון של המלחמה הזה שכונה השלב העצים, הקצינים במילואים התחילו להבין שלא רק שהמשימה לא הושלמה כהלכה, אלא שגם מה שהושג עד כה הולך להישחק במהירות. כך מספר לנו קצין מטה באחת מיחידות המילואים. בימים האחרונים לפני היציאה שלנו, שהייתה לקראת סוף דצמבר, נכנס אחד הבכירים באוגדה 162 ויושבים כל הקצינים, ופתאום פעם ראשונה שמעתי איזה שיח ביקורתי. התחילו להפנות אליו שאלות, והדבר הזה הלך והתגבר. זו הייתה פתאום הרגשה שהם מבינים שהם הולכים להישאר חסרי כוח, כי בעצם מה שקרה זה שהאוגדה הזאת הייתה בשיאה 10 חטיבות, הם פשוט שלטו על השטח, ולפי התכנון אחרי שחרור המילואים, יישארו רק 2 חטיבות סדירות, והם לא הבינו איך מצופה מהם להשלים את המשימה, עד כאן דבריו. לאחר שבינואר שחררו מרבית מכוחות המילואים שלחמו ברצועה, ההישגים אכן נשחקו במהירות. מפקדי הכוחות הסדירים חוו זאת על בשרם. נמצטט, עד הפסקת האש הראשונה, בכל פעם שהתקדמנו, התושבים ברחו מאיפה שהיינו. אבל אחרי ינואר, כששחרורי המילואים והכוחות התדלדלו, ראינו שיש חזרה של תושבים. התראינו לדבר הזה שהם חוזרים. איפה שהיו כוחות, לא נתנו להם להתקרב, אבל היו הרבה פחות כוחות בשטח. כך אומר לנו חט, קצין בכיר באחת החטיבות הסדירות באוגדה 162 של החמה בצפון הרצועה. לדבריו, ההתנהלות הזו פגעה משמעותית בהישגים שהיו עד אז. העניין העיקרי זה האוכלוסייה, הוא אומר לי. ברגע שאין אוכלוסייה, אתה לא מכניס הומניטרי, וברגע שאין מחסות, הם לא חוזרים. השארנו את שיפה, אז הם חזרו לשיפה חזרה, והיינו צריכים לעשות שם מבצע שוב, כי הם שיקמו את המפקדה שלהם שם. הקשל, לדעתו, נעוץ בכך שצהל לא פעל לפינוי מלא של צפון הרצועה. התרענו על זה, הוא אומר לי. הוצאנו מכתב לרמטכ"ל ולמפקדי האוגדה והפיקוד על זה שלא מפנים את צפון הרצועה, ועל כך שזה יכשיל אותנו בסופו של דבר. אז הקצינים התריעו, אבל במקום דיון רציני במטרות המלחמה, הם קיבלו נזיפה. וכך הוא מספר, מפקד זרוע יבשה, אלוף תמיר ידעי, נזף בנו על עצם זה ששלחנו את המכתב. כך הוא אומר באכזבה. חסרה ראייה המשלימה האסטרטגית. הדבר הראשון הוא לגרום להם לאבד שטח, ואז לא להכניס לשם הומניטרי. אבל אף אחד לא דיבר על זה בכלל, ולא ניהל דיון רציני, לא על פינוי אוכלוסייה, לא על ממשל צבאי, לא שום דבר כזה. לדעתו, אלוף פיקוד הדרום פינקלמן לא מנהל מחשבה מסודרת על מטרות המלחמה ויעדים שהוא רוצה להוביל. אני לא חושב שהוא מנהל בכלל דיונים כאלה. עד כאן דבריו. אחת הדוגמאות לכך היא ציר נצרים. כשחטיבת הנחל קיבלה אחריות על הציר בינואר אחרי שחרור מרבית המילואים, הפקודות שניתנו לה היו מוגבלות מאוד. כך מספרים לי. בפיקוד דרום דיברו על ציר ברמה המצומצמת, לבנות מוצבים ורשתות כאלה כדי לגן מפני טילים, כמו לבנון. כך אומר גורם בחטיבה. זה היה ממש הדיבור, לעשות קו שמגן על הציר שגם מוגן. משהו בטווח של 100 מטר מהציר. אבל בנחל הבינו שלא ניתן לעבוד ככה, והם דחפו לשנות את הגדרת המשימה ולהרחיב באופן משמעותי את הציר. כך אומרים לי, הצלחנו, ואנחנו הצלחנו לשכנע עד למעלה, שבמסגרת המשימה למניעת חזרת המחבלים צפונה, שזה מה שהיה נדרש מאיתנו, אתה לא יכול לעמוד במשימה עם רוחב גזרה של 500 מטר. אתה צריך מרחב גדול יותר, שכשמישהו יחדור אתה תוכל לבלום אותו. הגדרנו את זיתון ונוצירת כקו הסופי שאליו צריך להגיע. סוף דבריו. מה שאכן בסופו של דבר קרה. את המסדרון אמנם הצליחו להרחיב מתוך יוזמה ותקפיות של הדרגים הטקטית, אבל התכלית האסטרטגית עדיין חסרה. ונוצרה בצפון הרצועה מציאות מעט משונה. מצד אחד צהל שולט באופן מלא במסדרון נצרים שהורחב בצורה משמעותית לצפון ולדרום, והוא מוותר את הרצועה באופן הרמטי. מצד שני, בצפון הרצועה עדיין יש אוכלוסייה של כ-300,000 תושבים ופעילות משמעותית של החמאס. הכוחות במסדרון, שהחל מחודש מאי נתפס על ידי חטיבות מילואים בסבבים בני כחודשיים, קיבלו משימה בעייתית מאוד לשמר את הסטטוס קוו במצב של חוסר הכרעה. אני מצטט. כל חטיבה חדשה שנכנסת מבינה שהמטרה העיקרית שלה הוא להעביר את משך הזמן שלה בשלום ולחזור הביתה. א' הוא קצין מטה מקצועי, שמאז פרוץ המלחמה שירת כמעט ברצף ביחידות שלחמו בעזה, וספיק במשך הזמן הזה לעבוד תחת מספר רב של חטיבות ויחידות, והוא מספק לנו מבט רוחבי חשוב על הגזרה. לדבריו, למרות שעדיין יש משימות טקטיות ויעדים מעשיים בשטח, זה לא מספיק. כן, יש מטרה לנקות את השטח ולהרחיב את המסדרון, ויש פשיטות בהיקפים קטנים, אבל בסופו של דבר אין יעד אסטרטגי שמארגן את הכל. לדבריו, גם הבדלים בין גישות של חטיבות ומחטים לא משנים את התמונה הכללית. כך הוא אומר, יכולה לבוא חטיבה שיותר התקפית, והיא נגיד תתאר יותר בתים ותאשר יותר מבצעים, וראיתי חטיבות כאלה, ותוכל לבוא חטיבה אחרת ולהגיד, עזוב אותי אחי, זה סיבוב שלישי, בוא נחזור הביתה בשלום. אבל שניהם מסיימים את המשימה בהצלחה. לדעתו מדובר בטעות קשה. אתה חייב אמירה ברורה של מה בסופו של דבר אתה רוצה להשיג פה. אם אתה בא ואומר, אוקיי, אנחנו נשארים כאן, אז מעולה. בואו נתחיל לעשות בנייה מסיבית של מוצבים הגנתיים גדולים. נרים שם עכשיו תרנים הרבה יותר גבוהים, נביא תשתיות חשמל, מים, נקים מכשול פיזי ונהפוך את זה לגבול חדש. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, בעיקר אם האוכלוסייה מתפנה מצפון הרצועה. אבל כרגע אנחנו מאוד מאוד בסטטוס קוו, זה לא לאכול ולא לבלוע. חסרה פה אמירה ברורה, מה האקט שמסיים את המלחמה? מה מצב הסיום שצהל רוצה להגיע אליו? גם המבצע בג'באליה, שרבים תולים בו תקוות לשינוי המצב באופן יסודי, לא מחובר למטרה רשמית מהסוג הזה. כך הוא אומר לי, אתה אף פעם לא שומע אותם מדברים איתך על פינוי בצפון. מדברים שתהיה תנועת אוכלוסייה ומתכוננים לזה, אבל לא הביאו את הפקודה שאומרת, מטרתנו ניקוי ג'באליה ופינוי כל הצפון. גם הפעם חסרה התכלית הגדולה. סוף ציטוט. הדבר משפיע כמובן גם על מוטיבציה של הלוחמים, כפי שמספר לנו מפקד בכיר באחת מחטיבות המילואים שפעלה במסדרון. כל הזמן יושבת לנו בראש העובדה שאנחנו באים בסוף בצורת קרב שבה למרות השימוש באלמנטים של התקפה, בסופו של דבר מתכוונים לצאת. זו צורת קרב פשיטה. באים כדי להשיג הישגים קרקעיים, באים כדי להשיג לחץ על האויב, אבל בסוף באים כדי לצאת. אצל חלק מהאנשים זה מעורר שיח לא טוב. אם אתה בא כדי לצאת, אז כמה מחיר אתה מוכן לשלם בשביל הדבר הזה? כמה ודות אתה מוכן לספוג? כשאתה בא כדי לצאת, זה לא מעורר מוטיבציה גדולה. אחת ההשלכות החמורות של היעדר תכלית אסטרטגית נוגע ללוחות זמנים. משימות צבאיות מגיעות עם לוחות זמנים ברורים, תאריך ושעת התחלה, תאריך ושעת סיום, בהם הכוחות נדרשים לעמוד במשימתם. במידה והם לא מסוגלים לעמוד בזמני היעד, יש לכך השלכות על הגשמת המטרות האסטרטגיות בהמשך המערכה, והדבר מחייב הערכת מצב מחודשת והתאמות. אולם מסתבר שבמלחמה בעזה, כבר חודשים ארוכים אין למעשה זמני יעד. אני מצטט, אין שין ואין זמנים למשימות שאומרים לנו, מזמן זה עד זמן זה אתם עושים ככה וככה. לכן אין עבודה בקצב ואין מומנטום לפעולות. את הדברים האלו אומר לנו קצין מטה המשרת באחת החטיבות של אוגדה 162. אם אתה לא מתכוון לעמוד בזמנים, אין מדד להצלחה, כי משימה צריכה לעמוד בזמן. הזמן נגזר מהתכלית וצריך לשרת אותה, הוא אומר. אם למשל אתה תוקף יעד מסוים אחרי שאוהב כבר ברח ממנו, זאת תקיפה חסרת תכלית. ולכן הוא מסביר לי, יש לה זמן תכלית מול המשימה, מול שחיקת הכוחות, מול האויב, הזמנים זה הכל. כך הוא אומר. ולכן סוגיית הזמנים היא מרכיב קריטי בניהול המלחמה, שבמלחמה הנוכחית נעלם לחלוטין. אף פעם לא קיבלתי בראש מהמפקדים שלי, הנה הגיע השין, איפה אתה? כך אומר לנו אותו קצין מטה. אמורים לעשות הערכת מצב ולשאול חבר'ה, כמה זמן אתם צריכים? איפה אתם עומדים? ואם יש בעיה, מה אנחנו עושים כדי לפתור אותה? מביאים עוד כוח, נעריך את לוחות הזמנים, נבדוק כיצד זה משפיע על שער המערכה וכדומה. לא זכור לי אי פעם שיח מהסוג הזה עם מפקד האוגדה. המציאות מכתיבה לנו את קצב הפעולות ולא המטרות שלנו, הוא מסכם. וכך אנחנו הופכים לתגובתיים ונשלטים על ידי האויב. חקר המנהרות לוקח זמן רב, פיצוץ בתים ותשתיות לוקח זמן רב, ואנחנו מתנהלים סביב הדבר הזה מהבוקר ועד הלילה. אבל מה החלופה? אני שואל אותו. הרי אלו משימות שבסוף צריך לבצע. התשובה לדעתו ברורה. פעולה חזקה מול מרכזי הכובד של אויב. כך למשל את רפיח, הוא אומר לי. אנחנו מבינים שאויב נערך במרחב הזה, בסדר? שם הוא נמצא. עזבו רגע את המנהרות, זאת חטיבת רפיח. מה מרכז הכובד שלה? הוא נמצא בחסות אוכלוסייה שיושבת במרחב של תל סולטן. מה נקודת התורפה שלה? הציר הצפוני שמחבר אותה לשער הרצועה. אז עושים תוכנית בהתאם, נחתר את האויב בתנועה מהירה, נשים חטיבה אחת על פילדלפי, חטיבה אחרת שתעשה את האיגוף, תחתר אותו ונתחיל לעבוד על זה. כך הוא אומר, אבל בשטח זה לא מה שקרה. התוכנית המקורית לאגף את רפיח עם תנועה מהירה של שתי אוגדות לא יושמה, וצהל נכנס מדרום ופעל באיטיות, תוך שהוא מתיר למחבלים מקום רב למילות והתארגנות. כך אומר לי אותו קצין, במקום ריכוז מאמץ, אנחנו עושים מאות מבצעים קטנים. אין ריכוזי מאמץ חטיבתיים, כן תכליות, אז מול מה תרכז את המאמץ? בסוף אתה לוחם בשביל להרוג עוד מחבלים, אבל אי אפשר להכריע ככה. קצין זה מעיד על שיחה קשה שהוא היה עד לה בין לוחמי מילואים בגזרת לפיח לקצין בכיר שהגיע לביקור. לדבריו, הלוחמים דיברו בצורה בוטה וישירה, ואמרו לו כך, באמא שלכם, מה אתם רוצים מאיתנו? איבדנו את האישה, איבדנו את הילדים, איבדנו את העבודה, אנחנו מוכנים לסכן את עצמנו, אבל למה הבאתם אותנו לכאן? מה אתם רוצים? אנחנו יושבים בבתים ולא עושים כלום. תגידו, מה אתם רוצים? שנעבוד בקצב? מה אתם רוצים? עד כאן הציטוט. גם כאן הדבר נובע מהיעדר תוכניות אסטרטגיות ברמת הפיקוד. כזכור, בצהל לא רצו בכלל להיכנס לרפיח, והביאו התנגדות לדרישתו של ראש הממשלה נתניהו לפעול במרחב הזה כבר בפברואר. אבל גם כשלבסוף הותקפה רפיח, הדבר נעשה בהדרגה וללא יעד מוגדר. תחילה נקבע שהמרחב עד למעבר רפיח, רק לאחר מספר שבועות הכוחות התקדמו הלאה. הם לא באמת התכוונו שנגיע אל הים, כך מעיד קצין באחת מחטיבות שכבשו את רפיח. זו הייתה יוזמה מקומית של מח"ט 401 בני אהרון. הוא עשה פטרול עם גדוד טנקים, היה אמור להגיע לאזור תל סולטן ולעצור שם. אבל דבר הוליך לדבר, אומרים לנו בקריצה. הוא נסע, ירה לכל כיוון, עשה כמה פשיטות בדרך, ומה שנקרא, אחרי 10 דקות הגיע לים, והודיע שהוא בים. ככה הושלם כיבוש ציר פילדלפי. הפיקוד הבכיר פחד ולא ידע מה הוא רוצה, אבל הכוחות קבעו עובדות בשטח. אז בסופו של דבר בפילדלפי מתרחשת דינמיקה שדומה לזו שבנצרים. אני מצטט. מבחינתו של אלוף הפיקוד, המשימה הייתה לשלוט בציר וזהו. קח כמה מאות מטרים ותתבצר. אבל אי אפשר באמת להגן ככה, ואי אפשר למנוע מהם לחפור מנהרות. כך אומרים לנו מהשטח. אז הכוחות בשטח מדרבנים את הפיקוד שצריך להרחיב את המשימה, להרחיב את השטח שנתפס במתואר. המטרה שלנו היא למנוע חזרת אוכלוסייה למרחב, כי בחסות האוכלוסייה יחזרו מחבלים, יחזרו מחבלים, יחזרו לחפור, יחזרו לחפור, יש לך מנהרות התעצמות חזרה למצרים. אז כדי לשלול מהם את היכולת הזאת, אתה לא יכול להישאר בפילדלפי. אתה חייב להגיע לצפון רפיח ולשלוט בכולה. כך מספרים לנו. הבעיה היא שלא ניתן לפצות על היעדר אסטרטגיה ביוזמה מקומית של מפקדים נמרצים, והמבוכה רבה. אחד הפתרונות למבוכה הזו הוא הפיכת המבצעים למבצעי ציד ראשים וספירת גופות. בגלל שאין משהו אחר, זה מה שעושים, כך אמרו לי. היות ומדד ההרג הוא המדד הקל ביותר להשגה והצגה, המערכת הצבאית כולה החלה לשרת את היעד הזה. הצגת מספרים גדולים ככל הניתן של מחבלים הרוגים. במקומות שבהם האויב לא שיתף פעולה עם השיטה הזו ולא יצא להתחכך עם הכוחות, המשימה בוצעה פחות. זה גדוד של פחדנים, כך אומרים על אנשי חמאס הללו, שלכאורה חוששים מעימות עם צה"ל. אבל זה לא צריך להפתיע איש. הם הרי פועלים בדיוק כפי שהדוקטרינה שמבצעי גרילה מחייבת, ובוחרים להקות בנקודות תורפה, במקום להתמודד ישירות עם יתרונו של צה"ל באוויר. המצב בהקשר הזה נעשה בעייתי יותר בלחימה הסטטית שמתנהלת במסדרון נצרים. אני מצטט משיחה עם מפקד. האם ספירת הגופות יוצרת מצב שבו אנחנו נחים על זרי הדפנה כי הרגנו כמות מסוימת אבל לא הכרנו את המערכת? אם רואים בזה את המטרה, אז הוא כן, אולי זה קצת מבלבל. כך אומר לנו קצין מטה בחטיבת מילואים שפעלה במסדרון נצרים. אנחנו כן מסתכלים על זה כמערכת כל הזמן ושואפים להכריע אותה, הוא אומר לי. אבל הבעיה היא שהמערכת הזאת היא נעלמת, רמת החיכוך מינימלית. אנחנו הרבה פעמים קוראים לאנשים מחבלים, לא קראנו להם נשקים, אלא כי הם היו במקום שמבחינתנו הוא מאיים. הם בגיל הנכון והם לא אמורים להיות שם, אז אנחנו קוראים לזה מחבלים. אין לי בעיה עם זה. אבל להגיד שכל מי שהרגנו, אנחנו יודעים להגיד בוודאות שהוא בפלוגה X בגדוד נוצירת, הוא אומר לנו שלא. גם לקצין הזה ברור שהרג מחבלים הוא לא הפעולה המכריעה, אך הוא רואה בחשיבות מסיבה אחרת. להגיד לך ששניים שנרגים אי אפשר למחרת למצוא שניים אחרים, האם זה מה שמכריע? לא יודע. אבל בסוף אני חושב שזה חשוב גם לכוחות למטה להיות במצב בחיכוך. זה מייצר איזו מוטיבציה לעשייה. אז לכן סופרים. מלאכת ההרג והחיסול קיבלה גם צידוק דוקטרינרי משונה שהפך להיות אחד הכשלים המרכזיים של המלחמה. קביעת רף הרג מסוים שמגדיר מסגרת חמאס כמפורקת. על פי תדרוכים לכתבים הצבאיים השיטה עובדת כך. צהל אוסף מודיעין על היקפו של גדוד או חטיבה של החמאס ולאחר מכן פועל להרוג את הפעילים שבו. כשמגיעים למספר של 70% מכוח ההקדם של הגדוד, צהל מכריז שהגדוד פורק. זו הערכה שעומדת בבסיס ההצהרות של דובר צהל ושל כל מיני גורמים על שגדודים מסוימים פורקו. וזו התשתית לקביעה של אלוף פיקוד הדרום שהחמאס כמעט מפורק לחלוטין. בתדרוכים לכתבים בינואר נמסעו פרטים על הפירוקים. כוחותינו חיסלו 5 מפקדי חטיבות של חמאס, 21 מפקדי גדודים ו-110 מפקדי פלוגות של ארגון הטרור, כך הודיע דובר צהל. לפי המידע שמסר הצבא, 18 גדודים של החמאס הוכרעו עד כה. המדדים הללו מבוססים על מספרי ההרג. אוגדה 162 הרגה מעל 5,300 מחבלים, אוגדה 98 3,600 מחבלים, ואוגדת עזה 3,100 מחבלים. ביוני כבר היו הערכות בפיקוד דרום שהחמאס קרוב להכרעה, וגם זה בהתבסס על נתוני הקטל. אני מצטט, צהל חיסל עד כה 14,000 מחבלי חמאס מתוך כ-30,000 פעילי הזרוע הצבאית. כלומר, מעריכים שנותרו 15,000 פעילים בחיים. מתוכם, גורמי המודיעין מעריכים שכ-5,000 נמלטו מלחימה מול צהל. הם מוגדרים ברחנים, ורובם נמלטו מאזור התמרון, כנראה ללא נשק לזורי הקורים. הסדק הפעיל שנותר ברצועה מונה כעת כ-10,000 מחבלים. עד כאן ציטוט מדובר צהל. אם כן, הטענה של צהל היא שאם רק משליש מהמחבלים נותרו פעילים, סימן שמתקרבים לאותו רף של 70% שבו ניתן להכריז על החמאס כמפורק. אולם זו שגיאה קשה. הנתונים הללו מתבססים בדרך כלל על רשימות של מקבלי שכר, רשימות מגויסים פעילים ומידע מודיעיני רשמי אחר, אבל כל אלה רחוקים לספר את הסיפור המלא. בפועל, מחבל חמאס שעבר את גיל הלחימה ויצא מהרשימה, כמו סוג של מילואימניק בפטור בצהל, הוא עדיין מחבל פעיל, בעל יכולות ואימון. כל מה שהוא צריך זה נגישות לנשק, שברצועת עזה לא חסר, והוא קטלני כמעט כמו חברו הצעיר ממנו. מעבר לכך, החמאס מגייס כל הזמן צעירים ואחרים לשורותיו. העניין הזה ברור כשמש למפקדים בשטח, כפי שאומר לנו קצין בחטיבה לוחמת. מה הם עושים בחמאס? הם לוקחים את הסחורות שאתה מכניס, הם מוכרים אותם, ובזכות הכסף הזה מגייסים עוד מחבלים חדשים. כך, בזמן שבו דובר צהל מודיע על פירוק והכרעה של החמאס, על פי מידע שצהל בעצמו מסר לכנסת, כ-13 מהגדודים של החמאס שהוגדרו מפורקים, השתקמו לדרגת כשירות בינונית. ומגמת השיקום הזאת נמשכת. כך אומר לי אחד המפקדים. כשאומר ראש הממשלה ש-18 מתוך 22 גדודי החמאס הושמדו או הוכרעו, אז או שהוא משקר או ששיקרו לו. כך אומר לי קצין מטה בחטיבה סדירה שלוחמת כבר שנה בשטח. זה השיח על השולחן. זה נפח לנקודת מוצא להחלטות להמשך. ונקודת המוצא הזאת, לא רק שהיא לא נכונה, היא שקרית. כך הוא אומר. התופעה הזו בולטת גם בלחימה ברפיח. באמצע ספטמבר דובר צהל הודיע כי אוגדה 162 הכריע את חטיבת רפיח של החמאס. וגם כאן עניין ההרג היה משמעותי. כך אומר דובר צהל, עד כה חיסלו כוחות האוגדה למעלה מ-2,000 מחבלים ושמידו כ-13 קילומטרים של תוואי תת-קרקעי. כוחות האוגדה פירקו את חטיבת רפיח של חמאס. קצין בכיר באחת מחטיבות האוגדה חושב שזו בדיחה. אומרים, השמדנו 70% מחטיבת רפיח, אבל בעצם 50% בכלל ברחו, כי לא הגפנו אותם. אני צחקתי על זה תמיד, אמרתי להם, חבר'ה, כל חטיבת רפיח נמצאים בכלל במואסי, תפסיקו. וכאן אנחנו מגיעים לאחת הבעיות האסטרטגיות בניהול של המלחמה הזאת, היא שהדרג המדיני קבע לה למעשה שתי מטרות סותרות. האחת, השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. מצד שני, החזרת החטופים. הכוחות בשטח מדווחים על מתח עצום בין שתי המטרות הללו, שמייצר מגבלות בלתי אפשריות על המבצעים. החזרת החטופים זו אחת ממטרות הלחימה, וזו המטרה המוצדקת. אבל הצד השני באמת הוא שזה מגביל אותנו בצורה לא נורמלית. כך אומר לי קצין במערך הפעלת האש שמשרת ברציפות בשנה האחרונה. אין לנו שום יכולת לבוא ולהתמודד עם שטח בעניין של חשש מבחייה בחטופים. בשיחה איתו הוא חושף אמת קשה. אני אומר אמירה שהיא מאוד כואבת שקיבלתי מרמה בחירה. עם ישראל לא יכול להתמודד כרגע עם יציאה למבצע שיקשל. רמה בחירה באיזה רמה? אני שואל אותו. רמה של תת אלוף, הוא אומר לי. זאת אומרת, לכן עדיף שאולי החטופים יישארו שם עוד כמה זמן, אבל שלא נעשה מבצעים, והוא ענה, שישארו. אנחנו לא נצא לתקיפה ושהם ימותו. השישה שנרגו ברפיח הייתה מכה קשה מאוד ליכולת של הצבא לבוא ולעשות מבצעים נוספים. אז אני מקשה. זאת אומרת, צהל עכשיו מורתע בעצם לעשות מבצעים לחילוץ חטופים. הוא ענה, כן, מאוד. בינתיים הדבר הזה מייצר מגבלות חריפות מאוד על הפעלת האש, מכיוון שלא רוצים לגרום בטעות להרג של חטופים מאש כוחותינו או גרוע יותר, לגרום לחמאס לחשוב שפעולת חילוץ יוצאת לדרך, מה שיביא להוצאה להורג. המגבלות שנוצרות פשוט עצומות. ציטוט, יש לך את האזור ויש לך אזור רחב הרבה יותר שעלול להשפיע על חטופים, ואתה לא יכול לתקוף בשום גזרה קרובה לזה, וזה מאוד מאוד מגביל אותך. אתה יודע שיש שם מחבלים, אתה יודע שיש שם דברים, ואתה לא יכול כמעט אף פעם לצאת לתקיפות. כך אומר לי קצין במערך האש, הכוחות מוצאים את עצמם בבעיה. אתה בסוף בכיפאון שם, אתה אומר אוקיי, אני מוגבל פה בתקיפות, מצד שני אנחנו לא נכנסים להוציא אותם, אז זהו, גמרנו. אתה בדיוק שם, אתה מאוד מאוד תקוע. עד כאן דבריו. לכיפאון מהסוג הזה יש השלכות טקטיות יומיומיות, והוא אומר לי כך, ברגע שאני יודע שיש מחבלים, ברגע שאני יודע שיש מפקדה, אם אני לא מטפל באירוע כזה, המשמעות מבחינתי היא חייל הרוג. זו התפיסה שלי במכלולי האש. אם אני לא תקפתי ולא הרגתי, הבן אדם הזה אחרי כן תוקף אותנו. מחבל חי שווה חייל הרוג, ואם אתה לא תוקף אותו בגלל חשש לפגיעה בחטופים, אז לכאורה הקרבת חייל בשביל חטוף. זו בעצם המשמעות של ההחלטה הזו. המצב הזה קשה במיוחד, משום שהיקפי המגבלות הללו נרחבים מאוד ומכסים שטחים רבים מהרצועה, בדרך כלל דווקא במקומות שבהם באופן טבעי יש פעילות נרחבת של המחבלים. מדובר בתופעה לא זניחה בכלל. כך אומר לי מפקד בכיר, באופן כללי, אם היה תמרון שלא מתחשב בחטופים, ודאי שזה היה נראה אחרת לגמרי. אם לא היינו מתחשבים, ולא כל רגע עוצרים מחשש שיפגעו החטופים, אלא כובשים את הרצועה כולה ומפרקים את האויב, היינו גם מגיעים לחטופים הרבה יותר מהר. לדבריו, שתי המטרות, השמדת החמאס והחזרת החטופים, הם לא בהכרח סותרות, הוא אומר, אבל הן בהחלט לא חיות ביחד. אני חושב שאם הייתה באמת הנהגה שהייתה מסוגלת להגיד שעכשיו לא מתחשבים בחטופים, אלא הולכים להכרעה של חמאס, זה בסופו של דבר גם היה מביא את החטופים הרבה יותר מהר. המגבלות לדבריו יצרו המון מתח על הכוחות, עיכובים ועניינים, ולא פגענו במנהרות עד הסוף, כי חששנו שיש הרבה חטופים. הצד השני של זה הוא שנעשו הרבה פעולות, כמו מבצע ג'באליה השני ומבצעים נוספים, שהיו מכוונים לאו דווקא להכרעת החמאס, אלא היו מול מרחב שחשבנו שנמצא שם סימנים או חטופים. אז משקיעים המון אנרגיה במבצעים שנועדו להביא את החטופים, על חשבון מבצעים שנועדו להשמיד את החמאס. דבר אחר שפוגע באופן מובהק בהגשמת מטרות המלחמה, הוא עברת הסיוע ההומניטרי לחמאס. אני מצטט, הסיוע ההומניטרי סותר לחלוטין את מטרות המלחמה, בטח בכמויות שהכניסו, כך אומר לנו קצין בכיר באחת היחידות הסדירות. זה בפני עצמו ממש רשלנות הדבר הזה. אני מבין שהלחץ אמריקני, אבל זה שבסוף אחרי העסקה הראשונה אפשרנו להם להכניס כל כך הרבה סיוע, זו בוודאי פגיעה חמורה במטרות המלחמה. האם לפני הפוגה הראשונה היו סימנים מובהקים לכך שאויב נמצא על סף שבירה? כך אני שואל. הוא עונה לי, בוודאי, הם נחנקו בתוך המנהרות, בלי דלק לחמצן ובלי מזון. ומהר מהר הם רצו לעסקה, כי לא הגיע להם אספקה. עכשיו אתה נותן להם אספקה, אז מה יש להם להפסיד? מעבר לכך, כפי שפרסמתי באתר מידע, חמאס מוכר את האספקה ההומניטרית ומייצר מכך הכנסות, של פי הערכות במערכת הביטחון מגיעות יותר מ$100 מיליון בחודש. זה סכום אסטרונומי שמאפשר לו להמשיך לגייס פעילים חדשים ולתחזק את המנגנון האזרחי והשלטוני שלו. אבל המשמעות חמורה יותר, משום שגם כאן הרגישות ההומניטרית מקשה על הפעילות הטקטית של הכוחות ומטילה עליהם מגבלות בלתי אפשריות. ציטוט, העניין ההומניטרי הוא אחד הנושאים הכי קריטיים במלחמה הזאת. את זה אומר לי קצין בכיר באחד ממערכי התקיפה. כל המפה של עזה מלאה במה שנקרא איתורים רגישים, בתי חולים, מסגדים, תחנות דלק, מאפיות, מבנים של ארגונים בינלאומיים ומה לא. כל דבר כזה מייצר מגבלות על התקיפה, לפעמים ברדיו של 200 מטר, לפעמים 400 מטר ויותר. עכשיו, כשאתה שם את כל העיגולים האלה על המפה, אתה מגלה שיש מעט מאוד מקומות רלוונטיים שאתה יכול להפעיל בהם אש ברצינית, כך הוא אומר. מעבר לכך, יש מרחבים שלמים שמחייבים אישורים ותאומים מראש כדי להתיר לראות בהם. צריך לעבור מסכת של אישורים ובדיקות מול מערך ביוקרטי שלם בתוך הצבא, שכולל לפעמים 3-4 גורמים שונים, ובמקרים מסוימים מחייב אפילו אישור של האלוף. אני מצטט, עכשיו יש לך אירוע בשתיים בלילה, מישהו בורח לתוך מרחב כזה, אתה צריך לראות בו מיד, עוד שנייה הוא נעלם לך. לך תתחיל להשיג את האישורים לזה. אלו דברים שלוקחים שעות ולפעמים ימים, ובטח שאף אחד לא יראה את האלוף באמצע הלילה בשביל איזשהו אירוע טקטי. כך אומר אותו קצין במערך הפעלת האש. השרירות הביוקרטית שנוצרה סביב התחום הזה באה לידי ביטוי בקווים ישרים שנמתחים על המפות וכל מיני עיגולים שמסורטטים בלי התחשבות בתנאי השטח ובצרכים המבצעיים. כשפונים ומבקשים אישורים חריגים, דבר שכולל מילוי טפסים מיוחדים, הכנת מצגות, ריכוז מודיעין וסדרה של אישורים בתוך המערכת, הרבה פעמים מתקבלת תשובה שלילית. ציטוט, אתה בא ואתה אומר, תקשיב, אני רוצה להחריג את הבניין הזה, אני רוצה להחריג את הגזרה הזאת, כי לדעתי עשיתם ניתוח לא נכון. התשובה היא לא. זה שרירותי לחלוטין, זה משהו שלוקח ימים, זה מלחמות, זה ביוקרטיה מטורפת. זה אנשים שלא קשורים למציאות. הם לא מדברים עם החטיבות. סוף ציטוט. יותר מזה, אחרי שנה של מלחמה, רבים מהאיתורים הרגישים האלו כבר לא רלוונטיים, אבל איש לא טורח למחוק אותם מהמפה, והכוחות מוגבלים. היו מצבים בהם טנקים וכוחות כבר היו בשטח, השמידו את הבתים והרסו אותם. אבל זה לא משנה. אומרים לך, תבנה מצגת על כל אחד מהאיתורים האלה, כדי שאנחנו נעלה אותם לבדיקה, בשביל להחליט אם אנחנו מורידים את זה. יותר גרוע, גם אם מישהו בעבר עשה את כל התהליך וקיבל את האישור, האיתורים הללו נותרו על המפה, והכוחות הבאים לעולם לא ידעו. לדברי הקצין שאיתו שוחחנו, האירוע הזה לא נתפס בכלל. כך מסכם אותו קצין. ועוד בעיה, המתחמים ההומניטריים האלה גם משתנים באופן תחוף, אבל לא תורכים להוציא פקודה מסודרת ולידע את החטיבות, כולל מצבים שבהם הגדרות שעל המפה השתנו תוך כדי פעילות מבצעית בשטח. כך אומרים לי, יכול להיות סיור של טנקים או פעילות מבצעית, עושים תדריך, מארגנים את הכוחות, פתאום קופץ במערכת מין מרחב כזה. זה מופיע פתאום, בלי הכנה, בלי שקיבלת פקודה או צלצול. במקרה הסתכלנו על המערכת באותו זמן, ומישהו שם לב שהופיע שם משהו שלא היה קודם. לדבריו, לפעמים מדובר במבצעים חטיבתיים שעובדים עליהם כמה ימים, אוספים מודיעין, מכינים את הכוחות, ואז ברגע אחד, באבחת מגל של כמה ביטים על המסך, הכל נתקע. במצבים מסוימים נפתחים מרחבים הומניטריים לתנועה של שיירות אספקה וארגונים בינלאומיים, אבל גם שם נקבעות לזה שעות ארוכות ולא ספירות. קופץ לך מרחב הומניטרי ל-12 שעות, ובסוף התורה שעברו שם רק 3 מסעיות. מה היה בא לתת פקודה מסודרת עם שעות סבירות? לוקח למסעית 15 דקות לעבור את המרחק הזה, אז בסדר, תיתנו 3 שעות. למה חצי יממה? מי שמנהל את המבצע הזה הרי יודע בדיוק מתי הם עוברים שם ומתי הם מסיימים. למה לא פשוט מעדכנים אותנו? כך אומרים לי מהשטח. הפעולה בשטח צפוף היא רגישה וקשה, ועולם המגבלות הזה פשוט לא מותאם. לפעמים כשנוצא לתקיפה עם הזיק ואתה רואה את המחבל בורח לכיוון של אזור שאסור לראות עליו, אתה מתזמן את הירי בצורה מדויקת לפי זמני מעוף הטיל, כדי שרגע הפגיעה יהיה מדויק, כדי שלא בטעות יחרוג לך במטר וחצי לתוך המקום האסור. כך מסכם אותו קצין את התסכול המבצעי שלמעשה מרחף מעל כל המלחמה בגזרת עזה. מלחמה שמתנהלת בלי מטרות מוגדרות, בלי תכלית ברורה, בלי תוכניות מבצעיות רלוונטיות שהידרדרה למלחמת התשה, תחת מגבלות פוליטיות והומניטריות שהופכות את הניצחון לבלתי אפשרי. דובר צהל והפוליטיקאים יכולים לספר סיפורים על פירוק החמאס ועל כמה שהוא נפגע ונוטרל. וכפי שראינו, מפקדים בשטח יודעים את האמת. ובעוד שישראל חייבת להגיע להישגים משמעותיים בשטח, החמאס מבחינתו צריך רק לשרוד. הוא נמנע ממגע ובורח בחסות האוכלוסייה. כפי שמסכם בכאב אחד מקציני המטה שהתראינו לכתבה הזו, התוצאה תהיה ברורה. אני מצטט, מה שיקרה ביום שאחרי, כולם יחזרו, אם יעשו לנו תהלוכת ניצחון מרפיח ועד לצפון על הטנדרים שלהם, ואנחנו שסיפרנו שהרגנו ושמדנו וניצחנו, והנה הם עדיין בשלטון. זה מה שיקרה אם לא ננצח עד הסוף. אז כדאי שנפסיק לספר לעצמנו סיפורים. עד כאן פרק נוסף של הפודקאסט שלי הגיע לסיומו. אני רוצה להודות לכם על כל התמיכה, השיתופים והתגובות שלכם. התחקיר הזה לא היה מתקיים בלי התמיכה של כל המנויים שלי שמאפשרים לאתר מידע לעשות את הפעולה, שמאפשרים לאתר מידע לעשות את הפעילות המיוחדת שלנו שאף אחד אחר לא עושה היום בתקשורת בישראל. תחקירי עומק האלה אפשר לעשות רק באתר מידע וזה מתאפשר רק בזכותכם. יהיה גם חלק שלישי לתחקיר הזה, אז תישארו מחוברים ותעקבו אחרינו כי אתם תראו אותו. והמנויים שלי יקבלו הצצה ראשונה גם לתחקיר הזה כשהוא יוצא. אני רוצה רק להזכיר לכם לסיום את חמשת הממים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב. על מנוי דיברנו מספיק, אבל גם כן להגיב, לשתף, לעשות לייקים, לדרג אותי גבוה בכל אפליקציות, זה תורם מאוד לתפוצה של הפודקאסט הזה ומאוד מאוד עוזר לי. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה פה שוב בשבוע הבא.